לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
לילה טוב, אריה ארליך ויוסי אליטוב. פותחים איתכם שבוע, בעבר נעלנו איתכם שבוע. היום יש לנו כבוד לפתוח איתכם שבוע. שבוע של חורף, קור ירושלמי. אריה, אני הולך ברחובות כאן ומרגיש שאני צועד על מדרכות פריז ולונדון. קור כלבים כמו שנהגו הורינו וסבתינו לומר. אבל אני, לך תדע, אולי הקור הזה מבשר סוף סוף על בשורות טובות שממתינות לנו.
יוסי, אתה יודע, הייתי נסחף יחד איתך אל הפסטורליה של מזג האוויר הירושלמי. אלמלא היינו בסיטואציה שהיא בעיניי הזויה ובלתי מתקבלת על הדעת.
מה, אתה כבר רוצה להרוס לנו את
המצב רוח? מדינה שלמה ממתינה למוצא פיו של איחיה סינואר. האם הוא יגיד כן לעסקה, הוא יגיד לא לעסקה. לאיזה מצב הגענו, ריבונו של עולם, תראה, איפה אנחנו, עם חכם ונבון, ממתינים. שמה איחיה סינואר, רב המרצחים, ימח שמו וזכרו, יועיל בטובו לאפשר עסקה שבה ישוחררו יוסי 150 מחבלים תמורת יהודי אחד.
ואני אגיד לך משהו עוד יותר לא פופולרי. אנחנו היום נהוג אצלנו חלילה שאסור לדבר שרה בעוד הנשיא ג'ו ביידן. ובאמת יש לישראל חוב גדול מאוד אליו על העמידה לימין ישראל, העמידה הפומבית, הציבורית. אבל אני חייב להגיד לך משהו. אני רואה את ההתקפה על החות'ים, ואני רואה את ההתקפה על מוקדי משמרות המהפכה בסוריה ובעיראק. ואני אומר, כמה עלובה יכולה להיות ארצות הברית? כמה חולשה יכולה לשדר לעולם? במשך יומיים הם כמעט נתנו לאיראנים ולאנשיהם את הנונצדיקים, כדי שאחרון היועצים הקצת בכירים יעזוב, ואז ביידן יעשה את המופע האור קולי הזה. רבק, ג'ו ביידן, ככה אתה חושב באמת להתמודד עם מכונת המוות הגדולה בעולם של האיראנים?
טוב, יוסי, יש לנו הכרת הטוב גדולה מאוד לאמריקאים ולג'ו ביידן, שהתייצב פה באופן חד משמעי.
לא יודע למה אני לא שומע ברמקול, אבל
זה צריך לזכור את זה. אנחנו מחויבים בהכרת הטוב כלפי האומה האמריקאית, אבל לפחות פנימה אפשר להפנות ביקורת. ערב טוב לשרה אורית סטרוק.
כן. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות.
ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב לכם ומאזינים. נקווה באמת לשבוע של, רק של בשורות טובות. מצערנו, היום הייתה לנו בשורה קשה שהבאנו למנוחות עוד חייל צהל שנפל ברצועת עזה. מקווה שזה יהיה האחרון לשבוע הזה, בעזרת השם. ואני רוצה מפה קודם כל להצדיע לחיילים שלנו, למשפחות הגיבורות שלהם שעומדות מאחוריהן ומגבות אותם משימה מאוד מאוד חשובה שהם לקחו על עצמן, משפחות שמקרינות גבורה לכל עם ישראל. מצדיע להם.
כן, בהחלט. כל עם ישראל מצטרף לדברים ולימים שהם מאוד לא פשוטים עם הבשורות הקשות, ונקווה שבאמת נתפלל ונאחל שיהיה שלום בארץ. אבל אני רוצה לשאול
כן,
אותך...
כן, אני רוצה, אריאל, לפתוח דווקא בפתיחה לא שגרתית. אתה יודע, אנחנו תכף נשמע את דברי השרה על עסקת השבועים ועל מה שאתה אמרת, ארי, על סינואר. ואני רוצה לפתוח דווקא בציטוט מתוך כתבה של קלמן ליבסקינד בסוף השבוע. והוא כותב, הוא מותח את הכתבה ככה. לפני כמה ימים שאלה אותי הבת שלי על פרסום שהופיע בחדשות בעניינה של השרה אורית סטרוק. תעשי לעצמך כלל, המלצתי לה. אל תאמיני לאב דיווח שנוגע בה. 90% מהדיווחים עליה מבוססים על שקר, מניפולציות והוצאה דברים מהקשרם. ומכיוון שאת 10% הנותרים לא תדעי לזהות, צהי מנקודת הנחה שמשקרים לך כל הזמן. עד כדי כך, השרה סטרוק?
קודם כל, אני חווה את זה כל הזמן. אני אתן לכם דוגמה, הייתי לפני כשלושה שבועות באיזשהו מפגש עם רכזי יישובים מפונים מהצפון. מפגש מאוד רציני ומעמיק שנועד להבין את הקשיים שלהם ולתת מענים לקשיים האלה מהמשרד שלי, משרד ההתיישבות. ישבנו כשעתיים וחצי, בסוף המפגש ניגשה אליי אחת המשתתפות ואמרה לי, אני לא יודעת מה לחשוב, אני יושבת איתך שעתיים וחצי, אין שום הלימה, שום קשר בין האישה שאני רואה לפניי לבין הדמות שאני מכירה מהתקשורת.
מארץ נהדרת, כן.
וזה באמת עצוב, לא בשבילי, זה עצוב בשביל האנשים כמו האישה הזו, שבסופו של דבר מישהו גורם להם לחשוב שיש סביבם שרים שרק חפצים ברעתם, כאשר אנחנו בעצם עושים את הכל לטובתם,
כן.
מבהילים אותם בדמויות מושחרות ו...
אבל באמת, אני רוצה לשאול את אחורית.
בשביל כולנו, בשביל כל החברה הישראלית.
השרה סטרוק, אני קראתי את הטור הזה של קלמה ליבסקינד, אגב, איש תאגיד השידור, בתגובה לסערה שהתחוללה בעקבות חשיפה של גם כן אשת תאגיד השידור קרמלה מנשה, התכתבות שלך עם אזרח, שבו את מסבירה לו שיש שרים שלא גומרים את החודש, ואפילו אם ההורים עוזרים להם. עכשיו, אני רק מנסה להבין, מצד אחד, הדברים הוסברו יפה, וליתר פרטים היינו בתורו האחרון של ליבסקינד. מצד שני, את יודעת, סוף מעשה במחשבה תחילה, אם ככה זה נתפס, לפעמים גם לנראות יש מה לומר, ואם בסופו של דבר כך זה נתפס, אז אולי היה פה איזשהו כשל.
תראו, אין אדם שלא פה ושם כושל בלשונו. השאלה מה עושים עם הטיפונת מכשלה הזאת, האם מנפחים ומנפחים כפי שנעשה, או שאומרים, אוקיי, זה בן אדם, יכול להיות שפה ושם הוא לא דייק. באמת, אני מציעה לשים את כל זה מאחורינו, כל מי שרוצה להבין את האמת, שיקרא
כן,
באמת את הטור.
כן, אוקיי,
מה,
בואי נתקדם.
אנחנו צריכים להמשיך ולהתבחבש.
אני מבין, אבל לפני שאנחנו מתקדמים, בואו.
בתור מסכת השקרים
והכפשות. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אורית. את מייצגת באמת קבוצה מאוד קשוחה, איך נקרא לזה, במערכת הפוליטית, מתגוררת בחברון, לא נקרא לך אגף הימני הקיצוני, כן? כי מי יודע מי הוא קיצון ומי הוא לא. אבל באמת, את מפחידה הרבה מהשמאל. וגם בנראות הידידותית שלך, שבעצם התקשורת באה ואומר, שימו לב מה מסתתר מאחורי אותה נראות. ואני שואל באמת, יש סיכוי לתושבת חברון, לאישה עם שביס, אמא שגידלה משפחה ברוכת ילדים, שכל חייה התעסקה בנושאים אידיאולוגיים נטו לטובת ההתיישבות, לסלול דרך בכלל למרכז המפה הפוליטית, הצינית, האנוכית, הרעה.
מבלי להתקל בבוז הגדול שאת נתקלת בו בתקשורת.
זו באמת שאלה בעיקר לאנשי התקשורת כמוכם. אני חושבת שאנשי התקשורת הם אלה שצריכים לעשות את חשבון הנפש, משום שאני יכולה לומר שבכל אשר פניתי בעשייה הפוליטית שלי, התאבתי עם כל חלקי האוכלוסייה, אם זה כפי שסיפרתי לכם עכשיו ביחד לתושבי הצפון, אני שרת ההתיישבות של כולם, המשרד שלי היום בונה את היישובים הזמנים, את המחנות הזמנים עבור תושבי העוטף, אני לא מתעסקת רק לא במגזרי ולא רק ביהודה ושומרון, אני מועילה בכל תחום שעליו אני מופקדת, ובאמת זה אך ורק לשון הרע של התקשורת.
אני מציע שהתקשורת כמוכם. אורית, אני חייב לצטט עוד משפט מקלמה ליבסקינד, ואתה יודע, עוד יחשבו הרי שאנחנו עושים לו יחסי ציבור, אבל זה מאמר חריג ושונה.
עמית למיקרופון, מותר.
כן, הוא כותב ככה, כותב סטרוק ככה, אני מעריך, נמצאת בעשירון התחתון בכלל מצבה הכלכלי, בין הפוליטיקאים שלנו. רוב חיי הייתי ענייה מרודה, סיפרה לי פעם ברגע של גילוי לב, היא טיפלה בתינוקות של אחרים, היא העבירה שיעורים פרטיים, נקטה את בתי השכנות שלה. לאורך שנים נעזרתי וכולי. ואת, דווקא את, אורית סטרוק, הופכת להיות סמל לנענתנות?
עוד פעם אני אומרת, אני הופכת להיות סמל. מחליטים כתבים, שאני אפילו לא רוצה להזכיר את שמותיהם, לייצר לי דמות שאין בינה לביני שום קשר, כפי שהתבטאה אותה אישה שסיפרתי לכם לפני רגע בתום המפגש. כן. עם מרכזי היישובים בצפון, אין שום קשר בין מי שאני באמת לבין הדמות שהתקשורת העוינת והרעילה בנתה לי, אבל באמת שום קשר, כל מי שמכיר אותי מקרוב יודע את זה, ואני מבחינתי לא מתכוונת להמשיך לעסוק בזה, זה חבל, זה כן. עצוב שיש בישראל תקשורת כל כך כל כך מגמתית, כל כך עוינת, כל כך משחירת פנים, כל כך מייצרת, סליחה שאני אומרת את הביטוי הקשה, רצח אופי, ואני ברוך השם ממשיכה בדרך שלי לעשות
ישן טוב בשבת האחרונה, אורית.
האמת שלא ישנתי כל כך הרבה בשבת האחרונה, משום שאנחנו בשבתות מארחים אצלנו או את הבנות שלנו, או את הקלות שלנו, שמתמודדות עם חודשים ארוכים של מילואים, ללא בעל, ללא אבא, והשבתות מבחינתנו הם יום עבודה נוסף, בניסיון טיפה טיפה להקל עליהן את העול העצום שהן נוסעות עליהן, ואתם יודעים מה, אני אגיד, כי אנחנו השבוע בעזרת השם נחגוג את יום האם, נציין אותו בעזרת השם בסוף השבוע הזה, אז אני אגיד שאנחנו כולנו צריכים להצדיע לאימהות הגיבורות האלה, שרק בזכותן החיילים שלנו יכולים להמשיך להילחם עבורנו, עבור כל המדינה, והן נוסעות בעול, בשקט, בגבורה, לא באור הזרקורים, כל אחת בביתה, באמת נשים שכל עם ישראל צריך להצדיע להן.
וואו. אני חושב שאלה מילים שבקונצנזוס. אני בכל זאת, לסיום הפרק הזה, ומכיוון שיוסי הביא ציטוטים מתוך הטור הבאמת חשוב של קלמה ליבסקינד, כי הסיפור הוא לא רק אורית סטרוק, אלא בכלל גם מימין וגם משמאל, היכולת של התקשורת להדביק סטיגמות ולרוץ איתם מבלי, באמת בלי קשר למציאות, ובלי באמת להתייחס לאמת, ומי הוא היריב שעליו מדביקים את כל הדברים הללו. אז אני רוצה לצטט את המשפט הכי נוגע ללב מתוך הטור הזה, וכך כותב קלמן. בשבוע שעבר התארגנו כמה ארגוני שמאל כדי להתרים כסף עבור סטרוק, זה היה כאילו מעין צעד ציני כזה. המוני אנשים נקראו לשלוח לה שקל באמצעות הביט. הכוונה הייתה ברורה, ללעוג לה, להציג אותה כמי שאין לה מושג מה מתרחש סביבה. אתה לא מבין מה זה עשה לי, סיפרה לי על סף דמעות בתחילת השבוע. זה החזיר אותי לימים שבהם נאלצתי באמת לקבל תרומות כאלה. אנשים צריכים לדעת שצדקה למי שאין לו היא לא עניין להתבדח אליו. עד כדי כך, אורית?
עד כדי כך, זה מכוער, זה באמת מכוער. מה אפשר לומר? באמת, אני אומרת לכל האנשים, מה שקלמן, שעשה פה מעשה מאוד חשוב, אמר לביתו בת העשר, תיזהרו, אל תאמינו כשמספרים לכם וכשמכפישים בפניכם, אל תאמינו, תחפשו את האמת, כל כך הרבה שקר, כל כך הרבה רצח אופי, חבל, בשביל מה? מה זה נותן? מה זה נותן? בואו נלמד, גם אם אנחנו לא מסכימים אחד עם השני, גם אם אנחנו חלוקים בדעות שלנו, בואו נלמד לכבד, לאהוב, לראות את האדם האמיתי שמאחורי העמדות והדעות השונות. כך הייתה דרכי מאז ומעולם. אני כל חיי, אני גם באתי אגב, כי אני בית שהוא לא דתי ולא ימני בכלל. אני חזרתי בתשובה כשהייתי נערה צעירה, וכל חיי הקפדתי והתאמצתי, ועשיתי הרבה הרבה עבודה על באמת לכבד את האנשים שחושבים אחרת ממני, שמאמינים אחרת ממני, שחיים אחרת ממני, וכך צריך לנהוג. בלי שום רצח אופי, ובלי הכפשות, ובלי שנאות, מיותר.
לסיום המונולוג של אחורית.
מאחיר.
כן, אולי נצטט את הביור רשי האחרון בפרשת השבוע, פרשת יתרו, שקראנו פרשת עשרת הדיברות, ואז רשי, הפרשן המקראי של התורה, אומר ככה, ומה האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונן, אמרה תורה, הועיל ויש בהם צורך, לא תנהג מהם בינק ביזיון, חברך שהוא בדמות יוצריך, ומקפיד על ביזיונו, על אחת כמה וכמה.
נכון, דברים אמיתיים ונכוחים, וכל אחד מאיתנו ינהג בעצמו את הדבר הזה, גם כלפי אלה שלא מסכימים איתו.
זאת קל לנו לתת את התפה לאחרים, אבל אתה יודע.
אחדות בעם ישראל, כל אחד גם לגבי דפק,
נתחיל עם עצמנו כמו שאומרים.
כן. טוב, בואי נדבר אקטואליה. אנחנו, כאשר אנחנו מדברים, עם ישראל נושא את עיניו לעזה, לתשובה שסינואר ייתן, בעד עסקה או נגד עסקה. אנחנו מבינים שראש הממשלה והקבינט מקדמים ונותנים אור ירוק לעסקה שבה ישוחררו החטופים, שזה משמח מאוד מאוד. השאלה היא רק לגבי המחיר, והמחיר הוא מחיר כבד מנסו. ואני שואל אותך בתור שרה בממשלת ישראל, בחברת הקבינט המורחב, מה דעתך על העסקה שמתגבשת?
תראה, זה לא רק אני. אני חושבת שהעסקה כפי שהיא מפורסמת כרגע, אין לה שום סיכוי לעבור את הממשלה. שום סיכוי. אני לא רואה מי מחברי הממשלה הולך, סליחה על הביטוי הקשה, לרמוס, לירוק בפנים של כל החיילים שמסרו את נפשם כדי להביא ליעדים החשובים של המלחמה הזו. המלחמה לא יכולה להיפסק, בוודאי לא לפני שבוע שלמו השגת יעדיה. כל הגישה הזו היא גישה שלדעתי אין לה שום סיכוי להתקבל. ואני אגיד יותר מזה, נכון לרגע זה, לצערי הרב, לדאבוני הרב, אנחנו במו ידינו בכל יום ויום מרחיקים את שחרור החטופים, משום שאנחנו מעבירים את הסיוע ההומניטרי לידיים של אונרה, ואונרה שווה חמאס.
אבל מי עושה את זה?
אנחנו במו ידינו מזינים.
מי זה אנחנו, השרה סקריט?
אנחנו, מדינת ישראל.
הממשלה שאת חלק ממנה.
אני שרה בממשלה, נכון, אני אומרת את זה. אני אומרת את זה בלב כבד, ואני אומרת את זה גם בממשלה. אני לא מביאה כאן ביקורת מעל גלי האתר כלפי הממשלה, בלי לומר את זה בפורום של הממשלה. אני אומרת את זה גם בפורום של הממשלה. אנחנו לא אמורים להעביר סיוע הומניטרי דרך אונרה. להעביר סיוע הומניטרי דרך אונרה, זה בעצם להעביר אותו לחמאס, וזה דבר שאסור שיקרה, כי בכך אנחנו פוגעים במו ידינו, בחטופים שלנו. האנשים שמפגינים נגד הדבר הזה, הם צודקים מאוד.
כן, אבל תראי, אנחנו מגיעים, אורית סטרוק, למצב מאוד מאוד מוזר. אתם כל הזמן חתרתם להקמת ממשלת ימין מלא מלא מלא. חלילה שלא יהיו אנשים אחרים שהם לא ימין מלא מלא. והימין מלא מלא הזה רודף אחרי סינואר, ומתחנן אליו שיסכים להגיע להפסקת אש. ואנחנו רואים מה המחיר שאנחנו משלמים על זה, ומכניסים את המסעיות ההומניטריות, ומתחננים שאולי הסעודים יסכימו להשתתף איתנו באיזה קרקס שלום, כדי שנוכל סוף סוף להימלט מהמלחמה. וכל אחד שיש לו שכל בקודקוד מבין שככה אי אפשר לנצח את המלחמה. ואני שואל אותך, יכול להיות שצריך להתייחס ברצינות לאלו שאומרים שמי שקלקל לא יכול לתקן. ואת המציאות הזאת, ממשלות הימין בראשות נתניהו, הובילו אותנו למציאות הזאת. וכנראה הם צריכים לפנות את הדרך לאחרים שיבואו ויתקנו. הם לתקן לא יצליחו.
אני אגיד ככה, ראשית אני לא מסכימה לגבי מה הוביל אותנו למציאות הזו. אני לעת עתה לא אומרת מרבים, גם לא בתקשורת, גם לא אצלכם, מה הביא אותנו למציאות הזו, למרות שאני חושבת שאני יודעת היטב. אני חושבת שזה לא הזמן, זה לא הזמן להתנגח אלה באלה. אנחנו כן צריכים להילחם מול אויב אכזר מתוך אחדות גדולה.
כן, אבל מה הכוונה זה לא הזמן? זה לא הזמן אולי להצביע על דמות ספציפית, אבל מה המדיניות שלדעתך הובילה אותנו לשביעי באוקטובר?
המדיניות שהובילה אותנו היא המדיניות שחושבת שאפשר לפצות על הערך הגדול שמביא שטח. אפשר לפצות עליו בטכנולוגיה. זאת הייתה שטות מההתחלה. וממשיכה להיות שטות גם עכשיו. העובדה שאנחנו יצאנו והפקרנו את חבל עזה לידי החמאס, וזה מה שעשינו, אמנם עשרנו את זה בהתחלה לאבו מאזן, אבל היה ברור מראש שזה חיש קל יעבור לחמאס, וגם לאבו מאזן אין לי הרבה מילים טובות להגיד במה שנוגע
לעזת
ישראל שלו, היא הבסיס לכל מה שקורה, אבל אני רוצה לומר
אבל שנייה, אני רוצה לפתוח סוגריים, אבל כחלק מזה, שנייה, ונחזור באמת ליותר חברה בממשלה, כי זה מעניין מאוד. אבל אפרופו האירוע שהיה בשבוע שעבר בבנייני האומה, האם את בעד ליישב את עזה בתושבים ישראלים, ביהודים?
אז אני התחלתי לומר, ואני אגיד עכשיו בצורה מאוד ברורה.
כן.
אנחנו הגדרנו מטרות למלחמה הזו. המטרות שהגדרנו הן מטרות קונצנזואליות. כל העם יכול להסכים עליהן, וחשוב שהן תהיינה קונצנזואליות, כי אנחנו זקוקים לאחדות מאוד מאוד גדולה, שכל חייל מסוגל לצאת להילחם וגם למסור את נפשו בגבורה, כן. שהוא יודע שהדבר שהוא נלחם עליו תואם את השקפת עולמו.
אז אני מבין שאת לא תומכת בכנס הזה או
בעיתוי שלו. בחרנו מטרות קונסנזואליות בכוונת מכוון, כי זאת העת לאחדות מאוד מאוד גדולה.
דעתך לגבי הכנס?
ולכן אני, דעותיי לגבי התיישבות ידועות, אני חושבת שאין אחד שלא חושב שאני תומכת בהתיישבות בכל ארץ ישראל, אבל כעת, כאשר אנחנו נלחמים מלחמה כל כך קשה, כל כך גורלית לעתיד מדינת ישראל, אנחנו בוחרים ללכת על הקונצנזוס ולדבוק במטרות האלה. אני אגיד עוד דבר.
ולכן?
המטרות של המלחמה שאנחנו הגדרנו הן סוג של חוזה בינינו ובין החיילים. חייל שיוצא לקרב יוצא על דעת המטרות האלה. המשפחה שלו שמגבה אותו, מגבה אותו על דעת המטרות האלה. אלה המטרות ואין בלתן. את זה אמר ראש הממשלה במוצאי שבת שעברה, לא האחרונה, לא לפני יממה, אלא יום לפני אותו כנס שהיה בבנייני האומה, הוא אמר, המטרות של המלחמה לא משתנות. הן מדיניות הממשלה, כל שר שרוצה להביע את דעתו, יכול להביע את דעתו.
זאת אומרת, את היית אומרת להם, את היית אומרת לחברייך בממשלה שירגנו או השתתפו בכנס, זה לא הזמן?
אף אחד מחברי בממשלה לא ירגן את הכנס, הכנס הורמן על ידי תנועת התיישבות. כן. אני וגם חברים אחרים שבחרו להגיע לכנס, עשינו את זה בעקבות האמירה מאוד ברורה של ראש הממשלה, שמטרות המלחמה לא משתנות, שהן מוגדרות כמטרות קונצנזואליות, ומעבר לזה, לכל אחד יש את האפשרות להביע את דעתו, אבל היא לא נוגעת למדיניות הממשלה. כן. אז כמו שהשר גדי איזנקוט בחר שבוע לפני כן להביע את דעתו בעד הקמת מדינה פלסטינית ובעד הכנסת אבו מאזן לעזה, אז ככה אנחנו הבנו את דעתנו בנוגע להתיישבות. אבל אני אומרת שוב, המרכז, העיקר הוא המטרות הקונצנזואליות, אנחנו צריכים להתלכד סביבן, גם הן לא פשוטות להשגה, אנחנו נדרשים להרבה מאוד מאמץ, הרבה חשיבה, הרבה שכל טוב, הרבה סייעתא דשמיא כדי להשיג את המטרות האלה שהן קריטיות לעתיד מדינת ישראל. אם מדינת כן, ישראל לא כן. תדע עכשיו להשמיד את כל היכולות של החמאס בעזה, אם היא לא תדע עכשיו להסיר כל איום מעזה כלפי מדינת ישראל,
אבל זה לא הכיוון שמסתמן, השרה סטרוק. זה לא הכיוון שמסתמן.
אם היא לא תדע את זה לעשות, אז זה קריטי לעצם קיומה כמדינה.
כן, את יודעת, השרה סטרוק,
ולכן אני אומרת,
בואי ניכנס דקה ברשותך לתוך ראשו של ראש הממשלה נתניהו. הוא נאלץ להתמודד עכשיו בין אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. מצד אחד, אם הוא הולך לעסקה, הרי שהוא יאבד אתכם, או שיאבד את שתי מפלגות הימין, את סמוטריץ' ובן גביר, אולי אחד מהם, ואז מתפרקת לו הממשלה, והוא במוקדם במאוחר ילך הביתה. אבל אם הוא לא ילך על העסקה, אז גנץ ואיזנקוט יורדים לאופוזיציה, ולוקחים איתם מיליון איש לרחוב, ויתחילו להגיד שממשלת נתניהו בגלל שיקולים פוליטיים של הימין הקיצוני, הם מפקירים יהודים חיים בעזה. ואז הוא צריך באמת לבחור בין דבר לחולרה, מה יעשה? כך או כך הוא לא יודע איך לשרוד את המערכת הפוליטית.
אני מאוד מצטערת, אבל אני חושבת שזאת לא שאלה פוליטית. אני חושבת שזו שאלה ערכית, אני חושבת שזו שאלה של שכל ושל אחריות, אני חושבת שגם אצל ראש הממשלה זאת השאלה. בסופו של דבר נשמעו הרבה אמירות גם בממשלה עצמה, למשל לגבי מה שאני הזכרתי כרגע של עצם העברת הסיוע הומניטרי לאונרה, שזו טעות. אני חושבת שזה
כן, אבל את יודעת כן, זה אמרת כבר, אבל אני רוצה לשאול,
אני חושבת שאנחנו צריכים,
השרה סטרוק, אני רוצה לשאול, אבל ברמה הערכית, וברמה הערכית אנחנו יודעים שאין מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים, ולצערנו הרב, אחרי 120 ימי מלחמה, החטופים לא שוחררו. החטופים היחידים שכן שוחררו, החטופים היחידים שכן שוחררו, שוחררו באמצעות עסקה. את יודעת, לא היינו רוצים להגיע למצב הזה. היינו בטוחים שבשלב הרבה יותר מוקדם של המלחמה, סינואר כבר אלא ירחמו או לא ירחמו, וחמאס יושמד מעל פני האדמה, וכל החטופים ישובו הביתה בשלום. לצערנו, זה לא המצב, וכעת יש אפשרות או ללכת על עסקה שהיא מאוד קשה. אני אומר, משקף לך מה אומרים, מה אומר לך, מה יגיד ראש הממשלה, כנראה בנאום שבו הוא ינסה לשווק לנו את העסקה. זאת הדרך היחידה. דרך אחרת נוסתה ולא הצליחה. איזו אלטרנטיבה את יכולה להציע להחזרת החטופים?
אני חושבת שעצם האמירה שאין מצווה יותר גדולה מפדיון שבויים, ודאי היא נכונה, אבל גם אין מצווה יותר חשובה מאשר פיקוח נפש. אנחנו כעת בפיקוח נפש
נכון.
של כל מדינת ישראל.
אז מה היית מציעה לעשות אבל, על מנת להחזיר את החטופים?
פיקוח הנפש הזה יגבר והתעצם ככל שמדינת ישראל תיכנה בפני חמאס, ככל שכל ערבי בעולם, כל מנהיג ערבי בעולם, כל שונא ישראל בעולם, ידע שהדרך להכניע אותנו היא על ידי חטיפת אנשים, אנחנו בפני קטסטרופה טוטלית, גם של כל אזרחי ישראל וגם של כל יהודי בעולם באשר הוא. הדרך להביא את החטופים על ידי הכנעת חמאס, כשאנחנו מעבירים סיוע הומניטרי לאונרה, שמעבירה אותו ישירות לחמאס, אנחנו במו ידינו מסכלים את האפשרות להכניע את חמאס ולהחזיר לנו את חטופים. שימו לב שעסקת השחרור הראשונה שבוצעה, שאני אגב הצבעתי בעדה כידוע, אחרי התלבטויות לא מעטות, העסקה הזו גזרה מחירים הרבה יותר הגיוניים, שעולים בקנה אחד עם המלצות ועדת שמגר וכדומה, והעסקה הזו קרתה כשחמאס היה בלחץ. עכשיו אנחנו צריכים להגביר את הלחץ על חמאס. אי אפשר להגביר את הלחץ על חמאס אם מעבירים לו את הסיוע ההומניטרי ישר לידיו. אי אפשר. את זה צריך לתקן כדי שאולי נוכל להגיע לעסקה הרבה הרבה יותר סבירה. עסקה שלא תפגע בביטחונם של כל אזרחי מדינת ישראל, של כל יהודי העולם באשר הם. אנחנו חייבים למצוא את הדרך שתבטיח גם את האלמנט הזה. אנחנו לא יכולים לראות לנגד עינינו.
כן.
136 איש או כמה שלא נספור אותם, ולא לראות לנגד עינינו.
כן.
9 מיליון אזרחי מדינת ישראל, וכל כן. היהודים בכל העולם כולו, אנחנו צריכים לראות גם וגם.
עשרה אורית סטרוק.
אנחנו לא יכולים לעשות עצמנו הנחה בעניין הזה. כשאנחנו מעבירים במו ידינו
כן.
את הסיוע ההומניטרי לידי אונרה שווה חמאס,
כן.
אנחנו מייצרים עסקאות שאנחנו לא יכולים
להיכנס אליהן. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, תודה רבה שהיית איתנו. מיתן שנשמע
תודה.
בשורות טובות, ישועות ונחמות.
תודה רבה, אמן ואמן.
בשורות טובות, תודה. אריה, איזה סיכוי יש באמת לשרה שהולכת עם שביס ומצטטת הרב קוק וגרה בחברון ומייצגת את הימין הקשוח, הלא פרגמטי, הרעיוני, האידיאולוגי, אנשים שבאמת היה מגיע לרקוד סביבם ולהקדיש לה את מזמור אשת חיל, ותשאל אותי למה. היא חיה בצניעות, לא השתרבב שמה מעולם באף פרשייה, לא נענתנית, לא ראית אותה שהיא נוסעת לביקורים מדיניים במרוקו, עם 70 עוזרים ו10 אנשי עסקים מפוקפקים סביבה. באמת, מלח הארץ. אבל במלח הארץ כנראה יש שני סוגים. אם אתה קשור למחנה הנכון, השמאלני, האנטי, לא רוצה להגיד מה, אבל אתה מבין לבד, אז יעללו אותך וכל כחכוך יסבירו שזה, מה זה ארץ ישראל היפה. אבל אם אתה מה לעשות, אתה גם דתי וגם מתנחל, וגם אישה, וגם עם שביס, אז כל ילדיך משרתים בצבא, וכל חייך תיתן למדינה, כל כתב, אני לא אגיד לך חלילה, דרק חלילה, כן? אבל כל כתב לא, אבל לדרוך עליה, לדרוך עליה ברגליים, זה מעורר בחילה.
תראה, אני יכול לומר, קודם כל בוודאי שהדמוניזציה, והדה-הומניזציה שעושים לה, כמו לכל שר, וכמו לכל חבר כנסת, וכמו לכל אחד, השיח פה שמובל במדינת ישראל, אגב בחסות הטוויטר, ששינה את שמו לאקס, אבל שינוי השם לא עזר לו, לא ריפה את המחלה החסוכת מרפא של הרעלת שיורדת, שזורמת במורדות הביבים של טוויטר. אגב, זה הזדמנות יוסי לתת לך איזשהו סקופ. ואני
יאללה,
קורא למאזינים אולי לנהוג כמוני, אני כבר שבועיים, חלפו מאז שהסרתי את אפליקציית טוויטר מהסמארטפון שלי.
רגע, אתה לא מצייץ אותו?
אז זהו, אם יש צורך, אני נכנס מהדפדפן. מה שנותן לי פחות נגישות, פחות נגישות.
אתה אומר, קשה עליי פרידתכם, אז ניפרד בהדרגה.
יום אחד אולי צריך לסגור את החשבון, זה מקום של תרעלה, מקום של ביב שופכין, מקום של אלימות. יש שם, אין שם דיון, יש שם אלימות מילולית.
אני חייב להגיד לך משהו. יש שם איזה כתב אחד שנטפל אליי, וכל פעם שנופלים חיילים והכל, אז הוא בא למקום, אתם החרדים, ותתתה, ותתתתתה, כאילו אנחנו לא יודעים שיש, שאנחנו חיים פה אומות, אומה של כלולה משבטים, וכל שבט והאתגר איתו. ואתה יודע, ואני מנסה להגיד לו, בכל זאת, בזמן מלחמה, בוא תשאיר את השנאה וההכפשה, את ההכפשה לאחר מכן.
כן.
אבל יש איזה סיסטם לציוץ, והציוץ הוא ככה, כל הרוע והשנאה,
הכל סיסטמטי מכל הכיוונים.
משתקפת בתבנית אחת קצרה של מילים, שכל אחד זה חץ רעל בלב.
תראה, נחזור שנייה לסטרוק.
אבל רציתי לדבר על הטוויטר, אותו מעניין, אריה.
נחזור גם לטוויטר, עוד שנייה. לגבי סטרוק, אני רוצה להשלים את המשפט. אין ספק שדעותיה קשות לעיכול עבור חלק ניכר מאזרחי ישראל. העמדות שלה הן ימניות, קשיחות ומאוד מאוד חדות, וראוי לנהל דיון סביב דעותיה המדיניות, הלאומיות, ההתיישבותיות, הכל בסדר. איפה הבעיה? הבעיה היא בדמוניזציה, בעובדה שלא דנים לגופו של אדם, לגופו של עניין, רק לגופו של אדם. משמיצים אותה בגלל איך שהיא נראית, ובגלל איך שהמקום שממנו היא באה, ובגלל שהיא אם ל-11 ילדים, ולכן מדביקים עליה כל מיני, כל סוג של רפש שאפשר, במקום לדון בדעות שלה. תשמע, הדעות שלה, אני יכול להתווכח אפילו עם הדעות שלה, אבל בוא נדבר על הדעות. כל הלאג והכלס והדברים שכתב ליבסקינד בעניין הזה, הם מדברים בעד עצמם. עכשיו אתה רוצה לדבר על טוויטר.
חייב לדבר על טוויטר, לא רוצה, חייב. ואני אגיד לך למה, אני הייתי העיתונאי החרדי הראשון שנכנס לטוויטר.
אני הייתי השני, יוסי.
נכון.
ב-2013.
יופי, ואני זוכר את היום, אני זוכר את היום הזה שניגשתי בתחילו ורחימו ופתחתי חשבון. ואז אמרתי לעצמי, תקשיב, אתה 20 שנה מתראיין בכל התחנות, בטלוויזיות, חרדים, דתיים, ישראלים, בוא תנסה לנצל את המדיה הזאת, לקרב קצת בין חרדים לישראלים, נדבר באופן ישיר. ואני יכול להגיד לך משהו, לפני שנתיים אני עשיתי בריחה אחרת מהסוג שאתה ברחת. איזה סוג בריחה? אמרתי, הרי כל יהודי בסוף הקדוש ברוך הוא ישאל אותו אחרי 120, מה עשית עם ההשפעה שיש לך ביד? אז אני אמרתי, אני אביא דברי תורה בגרסה ישראלית שמתאימים להמון. מתורתו של האור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, רבי ישראל בעל שם טוב. והנה, תראה מה קרה. תוך תקופה בערך 10,000 עוקבים נעלמו, ועזבו, אמרו, יאללה, מה, בא לנו דרשן עכשיו לדבר לנו דברי תורה? אבל מה? אבל נשאר גרעין נאמן של 61,000 עוקבים.
שולחים אחריך באש ובמים.
שמוכנים להכיל גם, ואתה יודע, הם למדו לאט לאט גם לאהוב את זה. ואז אני רואה שחלק מהתורות משתכליות לשאלות במשרד החינוך, בשאלונים, ואתה אומר, יש דבר יותר יפה מהרעיונות של עם ישראל, שהם יחברו מחדש בינינו. אבל גם אני חייב לומר, אריה, שאני מוצא את עצמי במוצאי שבת, עושה הבדלה ונכנס לטוויטר, ורואה כמה שנאה ואטימות וחוסר הכלה וחיור, יש כלפי אנשים אחרים, אני אומר, זה לא העם שלי. אני ראיתי אותם בשבת.
אז אני רוצה לומר, אני רוצה להרגיע אותך. אני רוצה להרגיע אותך, יוסי.
מאיפה המכוערים האלה הגיעו?
יוסי, אני רוצה להרגיע אותך. זה באמת לא העם שלך, במובן הזה שטוויטר הוא מקום שהפך להיות בועה. הוא לא משקף את העם. זאת בועה מכוערת, זה מקום, זה כזה, אתה יודע, אזור אלים, אזור של פריקת רעלים. לפעמים יש בתחנות דלק, מאחורי התחנת דלק, שאתה רוצה להתפנות, אתה רואה כתוב אזור פריקת רעלים. טוויטר זה אזור פריקת רעלים. זה לא באמת משקף. כשאתה פוגש את האדם ברחוב, גם הוא שונה ממך ב-360 מעלות, ב-180 מעלות, הוא עדיין יודע לדבר איתך, כדבר איש אל רעהו, כדבר אח אל אחיו. הטוויטר הפך להיות מקום שבו כל דעלים גבר, כל מי שיותר אלים מילולית, כל מי שיותר רעיל, כל מי שיותר זורק חיצים לעבר היריב שלו, הוא קולו יותר נשמע והוא זוכה ביותר לייקים, ולכן זה מקום שלפחות לעת אתה שומר נפשו ירחק.
חבר'ה, אריה, עכשיו בוא נדבר על הטוויטר כבר לא,
לא במתכונת של אז, כן, אתה יודע, אחרי 11 שנה ו-60 אלף עוקבים.
וצריך גם להגיד, אריה, משפט על גברת טלי גוטליב. אותה חברת פרלמנט מטעם הליכוד.
או, עכשיו פתחת נושא שאפשר לסיים את התוכנית שלמה.
שגם כאן אני רוצה לומר משפט שנוגע אליה בקשר לטוויטר. תראה, ת, טלי גוטליב היא קליינטית מעניינת של הכנסת שלנו, ותמיד הכנסת שלנו קלטה אנשים צבעוניים, כנראה אנשים שגרתיים לא הולכים לכנסת, או יש להם כנראה מקצועות יותר... יותר עולמים אותם.
היא הייתה עורכת דין, אגב.
אבל אתה יודע, היא באמת, אני צופה בה, ולפעמים אני מרחם עליה, ולפעמים אני צוחק איתה, ולפעמים מתגנב לי גם איזה צחוק על כל המופעים שלה. אבל מעולם לא חשבתי לבוא ולרמוס את כבודה, וללוג לה בפנים, וליצוק לה מפגרת, וכל אותם אנשים שהם חושבים שהם הישראלים הנאורים, הם בסופו של דבר תמצית הקיור, גם אם יש איזה אחד אדם גבולי על הרצף, לא משנה מי זה, אם זה אחד מאיתנו העיתונאים או אחד מהפוליטיקאים. חבר'ה, בסוף אנחנו משפחה אחת, תראו, התאחדנו ואפילו לנצח את סינואר, השכן מאז אנחנו לא יודעים.
נסיים בהסכמה שטוויטר טוויטר, לא עזוב, טוויטר הפך להיות פניה המכוערות של החברה הישראלית. מכוערות מאוד מאוד. שומר נפשויך. אז בואו נדבר,
אולי אני מבקש לך להגיד להעלות את אלון מאסק לתגובה ראשונה.
אוקיי, אלון מאסק, אם אתה שומע אותי, אתה יכול בהחלט להגיב. עכשיו בואו נדבר על הצד השני של המשוואה, ועל אלה שעוסקים בטוב. אני לאחרונה נתקלתי כחלק מהמיזמים החברתיים הנהדרים שצצו בעקבות המלחמה, לפרויקט מוזיקלי מעניין, שנקרא עוטפים בתפילה. שמולי כישורון הוא היזם של מעטפת השירה היהודית, והוא אמון על ניהול האומנים והניהול הווקלי. הם שרים יפה, והם מביאים הרבה טוב, יחד עם דניאל יהודה, שהוא יוזם ומפיק הפרויקט, ואני חושב ששניהם איתנו, נכון? שמוליק, דניאל?
אנחנו כאן,
ערב טוב. ערב טוב לכם. אז מה זה פרויקט עוטפים בתפילה?
דניאל,
שמוליק.
איזה מלך. תחליטו ביניכם.
נגיד לכם בממש.
חוקו חמש דקות.
אני אספר מהזווית שלי שנייה, ואני ארים לדניאל להנחתה. כי באמת, מה שקרה זה שדניאל, היה לנו הופעה, ובאמצע ההופעה שלפו אותו למילואים, באותו תאריך שחור, וברגע שהוא השתחרר מהמילואים, הוא פשוט מתקשר לי ואמר לי, שמוליק, תקשיב, אנחנו חייבים, מתכנסים לפגישה, לא יכול להיות שעולם התפילה עומד, דומם, מלקק את הפצעים, ולא, אנחנו לא באים ויוצאים
ואין לו מה לומר, כן.
ועושים את התפקיד שלנו כשליחי ציבור בסופו של דבר. נכון. ופה אני רוצה באמת להרים לדניאל שימשיך עם הוויז'ן המטורף הזה, כן.
הכפפה אצלך, כן. קדימה.
אני מגיע בכל העולם כבעל תפילה, ועושה כמה שאני יכול בטוב, וכשצריך להתגייס למילואים, יש לי את התחושה הזאת החזקה שצריך שאפשר לחזק את עם ישראל, שאפשר לעזור לעם ישראל להחלים. עשיתי כ-30 הלוויות בערך בהר הרצל, הייתי בפיקוד העורף, מפקד מלון מפונים, וראיתי איך בעזרת הכנסת ספר תורה, ואיך בעזרת תפילה נכונה במקום המתאים, אפשר לעזור לאנשים לצאת ממקום רע למקום יותר טוב. גייסתי את כל הקהילה הזאת הענקית שלנו, של אלפי בעלי תפילה, חזנים, פייטנים, זמרים, ומתוכם נאספו עשרות שבאו לתמוך בפרויקט הזה, כל אחד בדרכו שלו. זאת אומרת, פרויקט התנדבותי מוחלט של מעל 20 חזנים, זמרים, בעלי תפילה ופייטנים, ומעל ל-20 אנשים שעוסקים במעטפת, שזה הנושא, שזה לא רק דווקא הזמר,
אולי תוביל אותי באמת לפתרון התעלומה הזאת של מעטפת התפילה. מה ההבדל בין המעטפת לתפילה עצמה?
המעטפת זה כל מי שמאפשר לתפילה הזאת לקרות. ממה שנקרא גבאים ותרבות תורנית ועד נגנים ואולפנים, משוררים, כן. מלחינים.
נדבנים וקפצנים.
כל העולם הזה הוא עצום, כן. עצום. Mm-hmm. צרפה לנו הסימפונית ירושלים. הצטרף לנו מאבד מוזיקלי מדהים, שם יאל גזונטייט, מנצח מוזיקלי.
אתם יודעים מה, אני רוצה לעשות משהו מעניין לטובת המאזינים. אני רוצה לבקש מהטכנאי שלנו, דני רוקי, להשמיע חלק מהצלילים של שיר המעלות שביצעתם. ואנחנו נדבר ככה על רקע השירה שתשמע.
אולי נשמע
ככה,
על כמה צלילים
כן,
לפני
כן. כן, שנבין טוב יותר.
בואו נשמע
בבקשה. חשוב לי להגיד שמדובר כרגע על דקה וחצי, זה 2.5 דקות מתוך 6.5 דקות של מוזיקה, של 5 שירים, שהולכים לשמוע בלופים בכל מדינת ישראל.
יאללה, בואו נשמע.
עיני אלה ערים מאין יבוא עזרי עזרי מאימא שם
עושה שמיים וארץ אל יתי למות רגליך אל ינום שומריך
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אשר שומריך אשר צילך על יד
כן דניאל, אתה יזמת את הפרויקט ואתה מפיק אותו, ומה שאני שמעתי ככה בצלילים, במעט הצלילים שהושמעו כאן, זה בעצם זמרים רבים שחברו לכדי יצירה אחת, אפילו זיהיתי כמה מהקולות, אחד מהם זה ישי לפידות, אני לא טועה.
נכון,
נכון, שהוא תכף יהיה איתנו בשידור בהקשר אחר. אז מה בעצם הרעיון, מעבר לזה שזמרים רבים חברו לביצוע של שיר אחד?
מדובר פה בסופו של דבר ברעיון שהוא מעבר לרק בוא נשמע ונראה איזה סרטון שהולך לצאת בעזרת השם ביוטיוב ולהיות משודר בכל מיני מקומות. מעבר לדבר הזה, מדובר פה בסיפור. יש לנו את דניאל וייס שאיבד את שני ההורים שלו בקיבוץ בארי שפותח את הסרטון ופותח את הקליפ, את הפרויקט. יש לנו את החייל שהיה בטנק הראשון שנכנס לעזה, מרדכי שנוולד, שהוא כנר ונפצע והיה בתל השומר ויצא משיקום, ואנחנו מלווינו אותו ביציאה מהשיקום. יש לנו שם את חזן של היכל הזיכרון הלאומי, מתניהו קנין, חזן הצבאי הראשי שי אברמסון, גדול החזנים העולמי, אולי באמת הקול הכי מיוחד שיש היום, ניסים סל, ועוד ועוד ועוד. ובתוכם בסוף יש מסר שאנחנו הולכים להביא אותו לא רק בעזרת הפרויקט הזה בצורה של סרטון, אלא בקונצרטים עתידיים, בפודקאסטים, באמירות, בדיבורים, שמהם אנחנו רוצים לספר איך אפשר לשקם את הרוח ולעזור לאנשים להגיע למקום יותר טוב בעזרת תפילה.
אז אתה אומר שלמעשה הביצוע הקולי, הווקלי, הוא רק מתאבן לקראת הקליפ, שיש מה לצפות בעצם, אה?
בהחלט.
אנחנו מחכים לזה. מתי נוכל לראות אותו?
שבוע וחצי. עכשיו זה במיקס, כרגע זה במיקס אחרון.
עם ישראל מחכה.
הריחות וידאו אחרונים.
הלוואי שתזליפו עלינו מעט צורים, מעט טיפות של אחדות ונחמה.
אמן, אמן.
שיחו את הקרעים ואת השסעים בעם. אז דניאל יהודה, היוזם והמפיק של פרויקט עוטפים בתפילה, ושמוליק ישורון, היזם של מעטפת השירה היהודית, האמון על ניהול האומנים. תודה שהייתם איתנו.
ותזכו לשמח יהודים תמיד. תודה רבה
לכם, ערב טוב שיהיה לכל
עם ישראל. טוב יוסי, כמו שהבטחנו, ישי לפידות הוא האורח הבא שלנו. והסיפור הוא כזה. אתמול הלך לעולמו מי שהיה פס הקול של הילדות שלי ושל רבים 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 מהילדים במגזר החרדי. קראו לו רבי אלתר. אנחנו, רובנו לא ידענו מי הוא, כלומר לא ידענו יותר מדי פרטים עליו, אבל הקלטות שלו, הקסטות, כן יוסי, אנחנו זוכרים את עידן הקסטות, התנגנו בכל בית. היו לו גם שירים וגם סיפורים שהוגשו בצורה תמימה, פשוטה, יהודית ותאורה. השיר משיב הרוח, הוא מוריד הגשם, שלום גן העיר, שלום אופניים, אולי ירד גשם אחר בצהריים. השיר פרו בפיג'מה באמצע הלילה. כל השירים האלה שאנחנו גדלנו עליהם, קראו לו, אפילו את שם המשפחה שלו, לא ידעתי עד אתמול, קראו לו אלתר יחנס. יחנס היה שם המשפחה שלו. כן.
הוא השיר המפורסם של מוישה רבינו, ברך ממנו ציגלה.
גם, כל השירים, כן. כל השירים שגדלנו עליהם, כוכב הילדים החרדי הבלתי מעורער, שהילדים החרדים לא ידעו אפילו איך הוא נראה, אבל את הקול שלו שמעו בכל בית, גדלנו עליהם, אמאות הרדימו את הילדים שלהם עם השירה שלו. אז הכנו גם רצועת שמע, אבל קודם כל, ערב טוב לישי לפידות.
ערב טוב, מה שלומכם?
תלמידו, מעריצו של
רבי אלתר. הכרת את רבי אלתר, וגם ביקרת אותו ממש בתקופה האחרונה, נכון?
כן, אני רק רוצה לפתוח ולומר שאפילו מנחם אותי שבערב כזה, שהחדשות הן כל כך סערות, אנחנו מוצאים זמן, גם אצלנו וגם ברשת ב', למצוא קצת זמן לתרבות יהודית. ואולי לפעמים צריכים את האתנחת הזאת בשביל, אתה יודע, אפילו הנפש והמוח והמחשבה שכל הזמן עסוקים כל היום באולפנים וביודעים ובמבינים, פתאום ככה לקחת איזו הפסקה קטנה על העניינים האלה, אז כל הכבוד לכם בתודה.
כן, זה באמת המובן מאליו.
אני רוצה לשאול אותך על השאלה הכי ישירה. מה אתה יכול לספר למיליון מאזינים שרובם כנראה לא דתיים, מי הוא היה רבי אלתר עבור המגזר שלנו?
קחו את כל מה שאתם מכירים ויודעים ותהפכו. זאת אומרת, זה היה כוכב שלא היה כוכב בגלל מראהו. רוב המאזינים שלו והמעריצים שלו לא ידעו אפילו איפה, איך הוא נראה.
ומה שם משפחתו?
כן, אפילו משהו מישהו עשו, קראו לרב אלתר, וזה הסיפור. עכשיו, הסיפור שלו מדהים. אגב, לא כל כך הכרתי אותו קודם, אבל כשבאתי לבקר אותו ממש לפני שבועיים, אז הוא סיפר לי שהוא היה רב בחיידר, מורה בחיידר, והוא היה אוהב להנעים ולהאהיב, מלשון אהבה, על התלמידים את המסרים, על ידי סיפורים ושירים. ביום אחד פגש אותו מפיק, אחד מהמפיקים הגדולים במוזיקה החסידית, אגב, מר גלפז, משפחת גלפז שאולי היה עד ארצי ו-NMC של המוזיקה.
כן, מי שלא זוכר את החנות המיתולוגית ברחוב מלכי ישראל בירושלים.
בדיוק. רב חיים זילבר אומר לו, תגיד, מה אתה עושה? אז הוא סיפר לו מה הוא עושה, אז הוא אומר, שמע, אם אתה כבר עושה את זה במילים תלמידיך, בוא נקליט אותך. ונוציא קלטות, קסטות, כמו שזה נקרא, אני מאמין שרוב מאזיניך לא בטוח יודעים על מה אנחנו מדברים, אבל בואו נוציא את זה בצורה הזאת, ובעצם תשימו לב לדבר המדהים הזה, שאמרת מקודם, מיליוני שומעים אותנו, אני מאמין שמיליונים בארץ ובעולם, גדלו על הקלטות האלה, בשעה שהם אינם מכירים את היובל המבולבל הזה של הציבור החרדי, הם אינם מכירים את הפנים של הכוכב הילדים הזה, ובעצם אולי אפילו עד היום אינם יודעים מי הוא. אגב, אני כשבאתי לבקר אותו בבית חולים, פעם ראשונה נחשפתי למראה פניו. הוא אומר לי, והוא מיד זיהה אותי, ואני אומר לו, תשמע, רב אלתר, אני פעם ראשונה רואה שזה אתה, אם הייתי יכול לצאת לך בשטיבל או ברחוב או באוטובוס, לא הייתי יודע שזה אתה. וזה סוד קסמו של האיש ושל המוצר התרבותי שהוא הצליח להביא לציבור החרדי, לילדי הציבור החרדי.
תגיד, אתה חושב שהיום, ב-2024, יש התכנות ל... קונספט כזה של כוכב ילדים שהוא לא הסיפור, אלא רק התוצרת שלו במרכז, רק היצירה שלו מדברת, ולא איך הוא נראה ואיך הוא צוחק ואיך הוא מופיע.
לא חוכמה לשאול אותי, כי אני אחראי, אתה יודע, למוצרים כמו קינדרלך וצמד ילד.
כן.
כל מיני דפלפים.
ויזואליות מתפרצת.
ויזואליות, וגם החדרים שלי וכולי. אבל צריכים לומר שגם בשנות ה-2000, שנת 2020 ו-2021 2022, מוצר הילדים הכי נרכש על ידי ילדי הציבור החרדי, הוא סוג של מוצר שנקרא חבורת תרי"ג, שהם חבר'ה שלא באמת קיימים. זאת אומרת, זה דמויות מצוירות, גם כשהם עלו על הבמה והביאו עשרות אלפים לבנייני האומה ולחלל התרבות, זה היו שחקנים מחופשים לדמויות מצוירות. וזה חלק מהתפיסה החרדית שאין אלילות במרכאות או שלא במרכאות לכוכבי בידור ולכוכבי במה. הגיבורים שלנו זה גיבורי התורה וגדולי הדור והפוסקים ותלמידי חכמים, ולכן מלכתחילה, לא שיש בזה מלחמה כמו שהייתה פעם, אבל ההעדפה, ההשקפתית היא להביא גיבורי תרבות, אם כבר מדברים על הוואי ומשחק והצגות ושואו וכולי, שהם לא דמויות מה שנקרא אמיתיות אנושיות, אלא דמויות כאילו מוסתרות או ציוריות וכאלה. ותשמע, אני חושב שזה...
טוב, איש על הפידות, זמננו הסתיים. תודה על הדברים המרגשים, דברי הפרידה מרב אלתר עליו השלום, בעל המזמור שיר משיב הרוח ומוריד הגשם.
רבי אלתר, כוכב הילדים הבלתי מעורער של המגזר. דורות של ילדים חרדים גדלו עליו. שירה פשוטה, תמימה וכל כך נוגעת ללב של כל כך הרבה ילדים שגדלו על השירה הפשוטה הזאת. יהי זכרו ברוך. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. אנחנו מודים לכל מי שעסק וסייע בהפקת התוכנית. תודה רבה לעורכת חגית אלחייני, תודה רבה לטכנאי השידור דני רוקי, תודה לך יוסי, אתה באת בדרך להנחיית חופה, ככה ברמת גן, אבל אתה לא ויתרת על התוכנית.
אני לא מצייץ ב-24 שעות הקרובות בטוויטר, לאות הזדהות עם חברי אריה, שהוא וטוויטר כבר לא. תודה שהייתם איתנו.
נאחל לכולנו שבוע טוב, נעים ושקט, ומי ייתן שיחזרו כל חטופינו הביתה בשלום. ושיהיה שלום בארץ.